הרב זבין זצ"ל ידוע מהסיפורי חסידים, פחות הבתים שלו, ופחות ידוע מהפרויקט האדיר של אנציקלופדיה תלמודית שהוא הגה אותו ועשה חלק נרחב מאוד ממנו. היה גאון עצום ובצד הלכתי של התורה. ספרים שגם ספר דוגמה אישים ושיטות שהוא גם לוקח שם גדולי ישראל ומנסה לעמוד על שיטתם המיוחדת בלימוד התורה. אני מדבר שם גם על הרב קוק והרוגת שובר ועוד הרב זבין. ואחד הספרים שלו לאור ההלכה, ספר שהוא דן בכל מיני סוגיות הלכתיות, כדאי ללמוד אותו, יש לנו אותו פה בישיבה, כדאי לעבור עליו וללמוד, ולא רק לעבור. ואחד הסוגיות, הסוגיה שלנו, יש לו שם פרק, כמו שהזכרנו בבוקר, שנקרא הכוזרי לאור ההלכה. הוא מראה איך הראשונים והאחרונים התייחסו לריאה, למרות שריאה לפעמים נתפס כאיש אמונה כזה. כן, מחשוב מה שנקרא. התייחסו אליו במלוא כובד הראש, גם בצד ההלכתי שלו, הערות קטנות שהוא זורק בספר הכוזרי, אז הוא מפתח אותם למראה איך הראשונים והאחרונים לקחו את זה ברצינות, ודנו בהם. אחת הסוגיות הידועות המרכזיות זה סוגיית קו התאריך, כן, איך קובעים את התאריך, איך קובעים נפקמין. מה? כן, נכון, חזון איש דן בזה וכו'. ובואו נראה את הסוגיה שלה. שאלנו היום, שאלת השיטה המקובצת, ראיתם אותה. הגמרא הרי פותחת שבדברי רבי אלעזר, כן, פתח בתואר מצאתי נאמן לאוסרה, שואלת הגמרא, למה בכלל היא נאסרת? הרי תספק ספק, הספק תחתיו וספק אונס. יש פה שתי ספקות. למה היא בכלל נאסרת? אלא הגמרא מעמידה הוקימתא, שתי הוקימתות כדי ליצור מציאות שיש רק ספק אחד, ואז אנחנו מסתדרים על פי הכללים הרגילים שספק לא ראית אליכם. שואל השיטה מקובצת, לכאורה יש לנו כלל שברשות היחיד, אפילו הרבה ספקות שאתה מרבה, הכל נשאר תמי. והדבר הזה נלמד, אפשר רגע שנייה לקפוץ לתוספתא, שבמקור 6, בתארות, אז שם שאלו את בן זומא, מפני מה ספק רשות היחיד תמי? אמר להם סוטה, מהי לבעלה? ודאי הוא ספק. כן, סוטה, אדם שכינה לאשתו והיא נסתרה. אחרי שהיא נסתרה, האם היא ודאי נאסרה או ספק נאסרה? הוא ספק, הוא לא יודע שבעלה. אמר להם, מצינו שהיא אסורה לבעלה. מכאן אתה דן לשרץ, מה כאן רשות היחיד? אף לאן רשות היחיד? מה כאן יש בו דעת לשאול? אף לאן דבר שיש בו דעת לשאול? טוב, פה זה עוד עניין, לא ניכנס לדעת לשאול. בכל אופן, זה, מכאן לומדים שברשות היחיד אפילו הרבה ספקות תמה. למה? כי היא סוטה, היא נסתרה ברשות היחיד, ויש לי שם ספק, אז למרות שזה ספק היא תמאה, ומכאן למדו שברשות היחיד הספק הוא תמה. שואלים על מפני מה הספק רשות הרבים טהור, אמר מפני שהציבור עושים את הפסח בטומאה בזמן שרובן טמאים, ואם טומאה ודאית פתורה לציבור קל וחומר לספק. טוב, בסדר, אז יש לנו שני כללים, ברשות היחיד אפילו הרבה ספקות זה טמא, זה נלמד מסוטה, רשות הרבים אפילו ספק אחד זה טהור, זה נלמד מטומאה או טרה בציבור, בקורבן ציבור. אז שואל עכשיו השיטה מקובצת, לכאורה אם היא סוטה, אני לומד שספק טומאה ברשות היחיד אפילו הרבה ספקות זה טמא, אז למה כאן זה יהיה מותר ספק ספקה? זה שאלה השיטה מקובצת. מתארת השיטה מקובצת, הוא מחלק בין הוחזק איסור לבין לא הוחזק איסור, התחזק איסור. מה זה אומר? במקרה שכבר אני יודע שכבר הוחזק איסור, לדוגמה, מישהו כבר היה שם בחדר שלפני כן ואמר, אני ראיתי שם לטאה שאחת משמונה שרצים שהיא מתה והיא מתמת. עכשיו הוא אומר, תשמע, גם אני, היה שם עוד דברים מתים, לא מזוהים, אבל אני יודע שגם היה שם שרץ שהוא מתמה. עכשיו, שיש לי עכשיו הרבה ספקות, פה נאמר הכלל שלא משנה כמה ספקות יש לי, ספק אם ישבתי על הכיסא הזה, ספק ישבתי על הכיסא הזה, ספק אם הלטאה הייתה על הכיסא הזה. לא משנה, עכשיו זה כבר תמיד. אבל במקרה שלא התחזק בכלל איסורה, זאת אומרת, נכנסתי לחדר, ישבתי על איזה כיסא, קמתי, ראיתי זה משהו לא מזוהה, ולא ידוע שהיה שם איסור. אולי הדבר הזה בכלל לא איסור, בסדר? אולי זה לא משהו מתמה. אז בזה לא יהיה את הכלל. בזה לא יהיה את הכלל שברשות היחיד אפילו הרבה ספקות מתמיים. אלא יהיה את הכלל הרגיל שספק אחד דאורייתא לחומרא וספק ספקא לכולם.
זה תמיד רק מידיעה? הוא מעביר את זה לעולם
הידיעה? התחזק זה שכן, התחזק זה אומר שלנו הוחזק כבר שיש פה איסור.
ספק דאורייתא לכולם?
ספק דאורייתא לחומרא. ספק ספקא דאורייתא לכולם. בסדר? כן.
אגב, אם אחרי זה מישהו ייכנס וימצא שהייתה שם לטעם מתה,
אתה שואל האם זה משנה מתי הגיע הידיעה, אני לא יודע, שאלה טובה, בסדר? אבל אני חושב שלא יהיה הבדל, אבל לא ניכנס לזה כרגע. עכשיו, לכאורה מה קורה בסוטה? הרי זה נלמד בסוטה. אם השיטה המקובצת אומר לנו שהכלל הוא תלוי בהתחזק איסורה, הוא חייב להגיד שגם בסוטה יתחזק איסורה. בסדר? כי הרי משם זה נלמד. אלא מה נגיד, כי שם זה יש רגליים לדבר בסוטה, זאת אומרת, זה לא בדיוק התחזק איסורה.
מה אתה מקשה מסוטה?
אם אתה לומד את הכלל מסוטה, משם נלמד הכלל שהרבה ספקות ברשות היחיד עדיין טמאים, ואתה רוצה לתלות שכל הכלל הזה דווקא בהתחזק איסורה, מוכרח שבאב שממנו למדת, גם אתה מוצא את זה. כי אם באב זה בלי התחזק איסורה, מה פתאום שבתולדות זה התחזק איסורה? אז לכאורה מצד שרגליים לדבר, בסוטה זה כבר לא סתם ספק. כבר יש לי פה איזה חזוקה, כן? לא בדיוק חזוק, אבל יש פה איזה רגליים לדבר. האדם כבר הרגיש שיש פה איזה בעייתיות בקשר של אשתו עם איזה מישהו. והוא כינה לה, הוא אמר, אני לא רוצה שתכנסי איתו לחדר, והיא כן נכנסה. זה רמה כבר שהיא, גם אם זה לא נכנס לגדר התחזק איסור הרגיל, אבל יש פה רגליים לדבר כל כך חזקות, שכשאני מקביל את זה לאיסורים אחרים, זה יהיה בגדר התחזק איסור. זאת אומרת, ככה צריך לכאורה להגיד בלימוד של השיטה מקובצת. ועדיין צריך להסביר. הברכת שמואל, זהוקים תשי חידוש, זהוקים תשי חידוש של השיטה המקובצת, בסדר? היא לא כתובה, וזה חידוש כדי לתרץ פה את הסוגיה שלנו. יכול להיות שאפשר לתרץ בצורה אחרת, ואז ממילא החידוש הזה המפליג, זה באמת חידוש מפליג, הוא לא נצרח. וגם הלימוד מסוטה הוא לא לגמרי, כי בסוטה אין להתחזק איסורה. זה רק ספק. גם עם רגליים לדבר, אז תגיד, יש הבדל, ספק עם רגליים לדבר, ספק בלי רגליים. אבל למה להתחזק איסורה, זה הגדר? יש פה חידוש שהוא צריך... הסברנו קודם שתחזק איסורה, כשאני... יש לי ידיעה שבוודאי היה שם איסור בחדר הזה. תומעה לצורך. הוחזק תומעה, התחזק...
זה לא קרוב לוודאי, זה לא משהו שאתה בטוח במהלכות?
לא.
תגידי משהו
חזקה,
אין אדם
מעמיד
עצמו,
קרוב
לוודאי,
לא? יש, זה סוג אחר של חזקה. פה אנחנו מדברים על יש חזקה שהיא חזקה שנובעת מאיזו תפיסה בגדול איך המציאות מתנהלת. זה דומה למה שאמרת, זה קרוב לוודאי כזה. אבל יש חזקה שהיא להעמיד דבר על חזקתו. זאת אומרת, יש לי כבר מציאות שידועה לי, בסדר? והיא יצרה לי איזו נקודת עוגן. בסדר? מקווה לדוגמה, שהיה בו 40 שעה, ועכשיו אין בו, אז אומר, יש לו חזקת כשרות. זאת אומרת, אם מישהו קבל קודם, אז אני אומר, הוא עדיין בחזקת כשרות של המקווה, לדוגמה, בסדר?
מה עצם החזקה
הזאת?
מה כאילו קורה? אתה חושב שהיה
איסור בטומאה?
כן.
אני יודע שהיה שם שרץ תממת. עכשיו, הספק שלי, אם ישבתי עליו, נגעתי, לא נגעתי, בסדר, בגלל שכבר יש לי חזקה של טומאה בחדר הזה, אז עכשיו כל הספקות פה יהיו טמאים, אפילו ספק ספקה. אבל אם לא הייתה לי חזקה, אם לא, אין לי ידיעה שהיה שם טומאה, אלא הכל זה רק ספק, בלי נקודת עוגן, ספק באוויר כזה, אז זה לא על זה נאמר. עכשיו ככה אומר שאתה מקובצת, אבל זה חיוב.
מה עבוד שאלה קצרה, מה הייתה הלכה שאמרת
לא הוגע על המקווה? אני לא אמרתי הלכה. כאילו אמרתי, אבל לא התכוונתי לפסוק הלכה. כי יש בזה, כאילו אני לא זוכר את כל הסוגיה, אני לא רוצה. יש הלכה שכשיש... כשיש לך מצב מסוים, אדם שהוא בחזקת כשרות, ועכשיו אתה מפקפק, נגיד עכשיו הוא אתה יודע שהוא טמא. אישה שהיא עכשיו יודעת שהיא טמאה. היא לא יודעת אם הבצק שהיא הכינה אתמול כבר היה בשעה שהיא נטמאה או לא. אז אני אומר, בסדר, היא הייתה אתמול בחזקת כשרות. לפני יומיים אני יודע שהייתה תאורה. אז אני ממשיך ללכת עם הידיעה הזאת כל זמן שאין לי ידיעה אחרת. אז רק הבצק שאתה עושה מכאן והלאה יהיה תמיה, אבל הבצק שעשתה אתמול נשאר תאור. למרות שתאורטית יכול להיות שכבר נטמעה אתמול והיא רק לא ידעה איזה. אבל בסדר, אנחנו עוצרים פה בעניין של החזקה. אומר הברכת שמואל, הברכת שמואל תלמיד של הגר"א סולובייצ'יק. הגר"א, מה?
כן.
הוא היה קודם הרסולובייצ'יק. הוא המציא את זה. אז הוא אומר, הוא מביא את השיטה המקובצת, זה בקטע פה שצילמנו לכם, בסדר? כבר שמעתי מפי מורי ורבי, זכר צדיק וקדוש וחיי עולם הבא, ודווקא ספק דכינוי וסתירה, בזהו דתמאה תורה. וזה הספק דווקא יש לדין תומה, מתמעין עלה מההלכה. ההלכה הכוונה אותה הלכה שנלמדה ברשות היחיד וכו'. אבל ספק זנות באלמה הוא איסור ולא תומה. דלא תמאה תורה אך ספק. ועל כוח החזים הם בתר חזקה, וגם ספק ספק המותר בה וכו'. אומר הרבקת שמואל, שהוא שמע מעיד ששמע זה מרבו, הרב סולובייצ'יק, אומר, הוא מתרץ אחר את השאלה של השיטה המקובצת, הוא מביא את השיטה המקובצת והוא מביא עכשיו תרוץ אחר שאותו שמע מהרב סולובייצ'יק. הוא אומר ככה, יש הבדל בין ספק של סוטה של פינוי וסתירה וטומאה לבין ספק זנות. הסיפור של פתח פתוח הוא ספק זנות, נכון? שם אנחנו לא לומדים את זה מסוטה. שם זה ספק איסור באלמה, ושם אני הולך על פי הגדרים של ספק וספק ספקה. כל הגדר של רשות היחיד רשות הרבים בלי להתייחס למספר הספקות הוא רק בכותרת של טומאה. בסדר, ברכת שמואל עושה לנו חילוק קדם, יש לך עניין להתיר בבוקר. כשאני מדבר על איסורים, מה שמעניין אותי זה ספק או ספק ספקה. כשאני מדבר על טומאה, מה שמעניין אותי זה רשות היחיד או רשות הרבים, ולא מעניין אותי מספר ספקות. עוד בלי להבין למה, בסדר? אנחנו לא מבינים, רק בחילוק פה מתמטי, בסדר? אנחנו לא מבינים עוד למה. לא רק שאנחנו לא מבינים, אלא שיש לנו איזו קושייה גדולה, בגלל ש... מה האב של זה? מאיפה לומדים את כל זה?
סוטה.
פה אנחנו מדברים על זנות, בסדר? ופתח פתוח. לכאורה, שניהם מדברים על איסור אישה לבעלה. אם היית לומד את זה מטומאה, לא יודע מה, מטומאת שרץ, טומאת מת, לא יודע מה, בסדר, אז יש לי חילוק בין טומאות לבין איסור אישה לבעלה. אבל אתה לומד את זה מאישה לבעלה. אז מה ההבדל בין, זאת אומרת, אז החילוק הזה הוא לא, אפילו מתמטית הוא לא כל כך מסתדר. זאת אומרת, יש יוצא בעצם שגם בין אישה לבעלה, אתה לפעמים כאילו, לפי מוכרים הברכת שמואל, אתה לפעמים הולך, מגדיר את זה כאיסור, לפעמים אתה מגדיר את זה כתומה. עכשיו למה? מה ההבדל? כאילו, מה השונה בין סוטה? סתם זנות, אדם שיש לו ספק שאשתו זינתה. פתח פתוח, זה הסיפור שלנו. למה זה שונה מהותית מסוטה, שגם בסוטה הוא ראה שאשתו, יש לה קשר עם אישהו, ועכשיו הוא קינה לה והיא נסתרה, לכאורה זה אמור להיות בדיוק כמו ספק שמצא פתח פתוח. מבחינת להגדיר את הכאיסור כתומה. או שתגדיר את שניהם כתומה, או שתגדיר את שניהם כאיסור. בסדר? זו שאלה קשה. מצאנו פה חילוק, אבל החילוק הזה, א', הוא לא מובן בסברה שלו עדיין.
בבקשה,
אני מדבר יודה? לא, על הברכת שמואל כרגע, עוד לא הגענו למדבר. בסדר? א', בהבנה שלו עדיין, החילוק הזה, גם אם מוחקים את החלק הזה, לא מובן למה איסורים מתנהגים ככה ותומה מתנהגת ככה. ושאלה שנייה, בכלל לא מובן החילוק, כי המקור של פה זה אישה לבעלה. אז מה ההבדל בין אישה לבעלה כאן לבין אישה לבעלה כאן? עוד, כן.
לא קשה במתמטית,
זה קשה
מסתם
בסברה. זה קשה מתמטית.
לא,
אמרת
כזה, לא מסתדר כל כך לחדק. ככה
מחלקים,
מה
לעשות? לא, אני לא מסכים. זה קשה גם בסברה וגם מתמטית. למה זה קשה גם מתמטית? כי אם אני לא מבין, בין זה לבין זה אני מבין יש פה חילוק. בין איסור לטומאה יש חילוק. בין סוטה לבין זנות, חשש זנות, לא, אני לא מבין את החיל.
מה המקרה בסוטה?
זה כמו מוזעי סובה, זה כמו
מתורה. מי קורא? קודם כל, אתה הולך, זה מה שנודע ביהודה אמר, זה כבר נותן עוד, זה עוזר לנו קצת, אבל זה מעביר את הקושיה לתורה, גם שם נצטרך להבין, בסדר? אבל מתמטית, אני לא מבין, יש הרבה דברים בין אישה לבעלה. יש נידה, זבה, ספק זנות, סוטה, פתח פתוח. מתי, כאילו, מצאת לי שני מקרים, אמרת, טוב, בוא נקרא לזה תומה, בוא נקרא לזה איסור. אם אני לא מבין למה, מתי אתה קורא ככה, מתי אתה קורא ככה, איך אני יודע עכשיו נידה? איפה אני אשים את נידה? פה או פה? איפה אני אשים את זווה? פה או פה? איפה אני אשים סתם ספק זנות שהוא לא נובע מפתח פתוח? פה או פה? זאת אומרת, כשזה חילוק שלא, זה מביא אותי כבר למקום שגם מתמטית אני לא מבין את החילוק. בסדר? לכן צריך להגדיר פה יותר חד, מתי זה ככה, מתי זה ככה.
אני אגיד שזה כמו שמתיקון את... אבל... יש לי איסור, בסיפור של סוטה, האיש טוען שאשתו, או הוא קנה לפער הזה שכבר היא
עשתה עם
מישהו. עכשיו, בפתח פתוח מצאתי, הוא לא אומר מה היא עשתה. הוא מדבר על נתון לוגי שהוא מדבר עליו. הוא אומר, לא מצאתי, כלומר, הפתח הפתוח.
כן.
עכשיו, תגיד שלא היה איזה מקום שמחלק את זה. בצד שני, כשהוא אומר פתח פתוח, הוא לא מתכוון להגיד רק פתח פתוח. הוא כן מתכוון להגיד, היא זנתה תחתה. כלומר, אז לכן זה אולי, כבר מתחיל עצמי לחלק, אבל... אולי כן יש פה קצת בין השלבים, יש אולי גם קצת עדיין
הבדל,
כי פה הוא אומר,
היא זנתה,
פה הוא אומר,
בוא נחדד יותר מזה, מה יקרה כשהאיש יבוא ויגיד, לא בטח פתוח, יגיד, יש לי ספק שאולי אשתו זינתה, שזה מה שהוא אומר, אפילו באמצע חיי הנישואים, בסדר? מה היה אז? זה נכנס כמו פה, בסוטה, נכנס כמו פה, פה הוא מדבר ספק זנות, הוא כאילו, הוא נותן ספק זנות, הוא לא מדבר דווקא על פתח פתוח. אישי, רגע שנייה, אישי, אוקיי, מה?
לכאורה הכל לא נכנס לספר, עד שיהיו התאים של ספר.
אוקיי, אתה אומר אין פה חילוק, סוטה זה מקרה חד פעמי.
כן.
אוקיי, בסדר, אולי, בסדר, נצטרך לבדוק את זה, כן.
סוטה זה כאילו, זה די מה שאמרת, שיש...
כינוי בסטור.
אתה ספק, ויש לך ספק עם אשתך, עם אישה... אשתו
זנתה,
נכון, זה סוטה.
ומה
זה, זנות זה הפתח פתוח?
לדוגמה?
זה בא יבוסים.
הוא גם יש לו ספק אם אשתו זנתה.
טוב, לא יודע.
רק לא היה שם כינוי וסתירה.
כן, כי הם לא היו...
המיוחד זה סוטה שהיה כינוי וסתירה. המיוחד של סוטה שהיה כינוי וסתירה. גם פה יש לו ספק אם אשתו זנתה, אבל לא היה כינוי וסתירה.
זה סיטואציה שונה, כי בקטע הראשון זה בהדחה יבוסים.
מה זה משנה?
אז לא היה לו שום אפשרות לקנות או זה.
בסדר, אז מה לא משנה, במהות זה לא משנה שזה אחר. מאחר הרוסין, יש לכל דבר, לגמרי את הבדל מהותי. ההבדל המהותי זה אם יהיה כינוי בסתירה. גם אם יהיה זנות, ספק זנות אחרי הנישואין, זה לא יהיה סוטה. לא. כי אין כינוי בסתירה. אין כינוי בסתירה, זה הלכה. אין כינוי בסתירה, זה לא אני כולה
בגלל. זה לא, לא יודע, אבל זה אותו עניין, זה אותו מסגרת.
ולמרות זאת, זה רק מחדד את הקושי. שאני הקשיתי קודם, שהגדר זה כינוי וסתירה, ואם יש ספק זנות אחרי הנישואין, זה לא יהיה כמו סוטה, אני אתייחס לזה כספק איסור, אני לא כספק זנות. למה? ספק זנות. אם לא יהיה כינוי וסתירה, זה כבר אופן להיות ספק איסור, אם לא ספק תומה. את זה צריך להסביר למה. עכשיו, התוספות, אנחנו גם רואים שהראשונים מחלקים בין תומה לאיסור. תוספות בבא קמא, שם הסיפור הוא, אישה, כן, גם שם רבי אלעזר, הוא לא אומר בשמו, שיליה שיצאה מקצתה ביום ראשון, מקצתה ביום שני. כן, אישה שהתחילה תהליך של לידה, התחיל לפני השקיעה, המשיך לאחרי יצאת הכוכבים, והשיליה יצאה לאט לאט, אפשר לקח לה חצי שעה לצאת, מקצתה יצאה ביום ראשון, מקצתה ביום שני. עכשיו מונים לה מהראשון. שאל אותו, לכאורה, מה אתה רוצה להחמיר? כאילו לתמא אותה כבר מהיום הראשון, בזכור מה שעתי לידי כולה, כי אז אתה ביום השמיני כבר מתאר אותה. ביום ה-15, לא משנה, בסדר. זה בן, בת, לא משנה. אז הוא אומר, לא, התכוונתי לחשוש לשני הימים, כי שלא תתחיל ללמוד רק מהשני, רק מהראשון. אומרת הגמרא, מהי כמשמלן? דן מקצת שיליה בלא ולד. ואז היא מקשה על זה, לא משנה. אבל הגמרא מבינה שדברי אולה, בשם רבי אלעזר, תלויים בהבנה שאין מקצת שיליה בלא ולד. זאת אומרת, כל, מדובר עכשיו שלא יצא עובר, בסדר, יצא שיליה שהעובר נימוח בה ומתמה, אבל 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 אין מקצת שליה בלובלה. זאת אומרת, כל ברגע שהעובר נמוח בשליה, אז כל קצת של מעט שליה שיוצאת כבר יש בה ולד מעורב בה, ולכן זה מתמד. למה? כי אם הייתה קצת שליה בלי ולד, אז ורק היא יצאה, אז אין פה תומה. עכשיו עושה תוספות החשבון, אם היה מקצת שליה בלא ולד, היה לי ספק ספקה. למה? כי יש לי ספק בכלל אם היה ולד בשליה או לא, ספק אם הוא יצא ביום הראשון או ביום השני, בפשטות לכאורה זה הספק ספקה. אז אומרת הגמרא, אומרת תוספות, לכאורה במה מדובר? כי אם אנחנו עוסקים זאת אומרת, הגמרא מבינה שהסוגיה שלנו היא קשורה לספק או ספק ספקה, לכן היא אומרת, לכן היא נכנסת לאין מקצת שליה בלא ולד. זאת אומרת, המגרש של אין מקצת שליה בלא ולד מכניס אותנו לזה שזה יהיה ספק אחד ולא ספק ספקה. בגלל שאני יודע שבכל שליה יש קצת ולד, אז רק השאלה שלי, האם היה ולד בשליה הזאת או לא היה בכלל? זאת אומרת, אולי יש כזה מושג של שליה שבכלל אין בה ולד. אם יש ולד, אז אין מקצת שליה בלא ולד, אבל יכול להיות שבכלל עוד לא... אז נשאר לי רק ספק אחד. זאת אומרת, הגמרא רצתה להוציא אותי מספק ספק על ספק אחד. אומרת תוספות, למה? לכאורה, מה זה משנה? אם זה היה ברשות היחיד, איפה שהיא הייתה הלידה הזאת, אז היא אמורה להיות טמאה בכל מקרה, גם עם ספק ספקה. ואם זה היה רשות הרבים, היא צריכה להיות טהורה בכל מקרה, גם עם ספק אחד.
אין מקצת שליה בלד, דווקא אם יש משהו שקשור לבלד.
כן. שיש ולד, אז ככה אני בחורה. לא, אנחנו לא בתוך הסוגיה, זה לא קרוני לנו, רק מה שאתה אומר, המגרש של הסוגיה שלנו זה ספק מול ספק ספק, אז זה הנקודה. אז הוא שואל למה? אחרי שהוא מבין ככה את הסוגיה, הוא שואל למה? מה זה משנה? לכאורה תומה, זה דין ברשויות, לא דין בספקות. עונה תוספות. יש לומר, דשמעתי נערי לעניין לאוסרה לבעלה. הדיון פה הוא לא לגבי הבצק שהיא הכינה, אם הוא יטמא או טהור. אם הדיון פה היה לגבי הבצק שהיא הכינה, באמת זה לא משנה, אז אם זה היה ברשות היחיד, זה היה בכל מקרה טמא, ואם זה היה ברשות הרבים, זה היה בכל מקרה טהור. אבל פה הדיון שלנו לגבי לאסור אותה על בעלת האישה הזאת, שזה איסור. אז בסדר, רואים בתוספות גם כן את אותו חילוק שראינו בברכת שמואל. כשאנחנו מדברים על איסורים, אז הספקות זה מה שמעניין אותי, וזה נושא הסוגיה שם בבבא קמא. אבל כשמדברים על תומה, הרשויות זה מה שמעניין אותי. בסדר, זה החילוק שגם הולך עם תוספות.
אלא ש... הוא גם לא סותר ממה שתוספות אומר, אז הוא גם לא סותר את השיטה הראשונה, שהיא שיטה מקובטת של רשות הרבים ורשות היחיד.
לא, הרשות היחיד ורשות הרבים, זה היה תוספת כבר. השיטה מקובטת הכניס לנו עוד נתון של להתחזק תומה, שאנחנו...
כן.
מבחינתנו זה חידוש ואנחנו לא הולכים איתו כרגע.
לשון הרב דוד זה המצוי.
מה?
לשון הרב דוד זה המצוי.
כן, אוקיי. אז...
רגע, אבא, האיסורין זה לא משנה אם זה רשות...
באיסורין מעניין אותי רק כמה ספקות יש. בתומעה מעניין אותי רק באיזה רשות אני נמצא. בסדר?
זה לא משנה אם זה ספק ספק.
לא, לא, לא משנה.
אם זה ברשות הרבים אז...
טהור? רשות היחיד תמי. רק בספקות, אם זה בוודאי אז ודאי, כן?
מה אתם בין הספק, ספק על הספק?
רק באיסורים. עכשיו אישה שהיא טמאה, בסדר יולדת, היא טמאה, היא אסורה על בעלה. עכשיו אני לא יודע אם אסורה כבר מיום שני או מיום שלישי. בגלל שיש לי ספק, אז היא אסורה כבר מיום שני. ותהיה אסורה גם מיום שלישי, זאת אומרת עד הסוף. זאת אומרת, אתה לוקח לחומרת שני הימים. אבל אם היה לי ספק ספקה, אז הייתי מתיר אותה בספק ספקה. הייתי עושה אותה רק מיום אחד, בסדר? מיום השני. לכולה הייתי עושה.
אבל זה תאומה, לא? אישה באה
ואחל
לידה זה לא
תאומה? לא. זה שאלה טובה. עוד פעם, זה מחזיר אותנו לשאלה. אישה בעיקרון על תאומת יולדת זה איסור כלפי בעלה.
זה איסור, אז זה לא משנה אם זה... אם יש ספק או ספק.
אז משנה לי כמה ספקות, יש לו איזה רשות, כי זה איסור, זה לא תאומה. ליולדת קוראים שני דברים. היא גם יש בה טומאה וגם איסור. היא טמאה לעניין להיכנס לבית המקדש, לאכול קודשים, לעניין להכין ניסה בטהרה. אבל חוץ מזה היא גם אסורה על בעלה.
הכל נולד בגלל הטומאה שלה.
אז עכשיו, מה?
בגלל הטומאה שלה היא אסורה על
רגע. כן ולא.
בגלל שהיא טמאה אסורה להיכנס למקדש, בגלל שהיא
טמאה אסורה. אז לא רק, כי... לא רק, כן? זאת אומרת, זה לא רק זה. בגלל שעכשיו אם היא תשאל אותנו שאלה, תגיד, איך להתייחס לבצק שעשיתי, נגיד לה, פה זה תלוי באיזה רשות עשית את זה. ואם תשאל שאלה אם היא אסורה לבעלה, אז פה נגיד לה, זה תלוי כמה ספקות יש. זאת אומרת, אם יש רק ספק אחד וברשות הרבים, אז נגיד לה, את אסורה על בעלך, אבל הבצק טהור. בסדר? אז זה לא רק... לא, באותו יום עדיין היה ספק, והיא עשתה את הבצק כך. עכשיו היא טמאה, אבל ביום הראשון היה לי ספק אם היא טמאה, לכן הבצק טהור, כי זה היה ברשות הרבים.
אבל כל האיסורים בסוף נולדים בגלל
הטומאה. אז זה עכשיו מה צריך לברר. זה מה? תוספות אומר פה, הוא אומר לא ככה, כי... הוא אומר, אם הסוגיה הייתה לעניין טומאה, אז התשובה הייתה שזה לא אכפת לי כמה ספקות יש. בגלל שהסוגיה היא לעניין השאלה אם היא אסורה לבעלה, אז פה כן אכפת לי. אתה רואה שיש תשובות הלכתיות שונות. אתה שואל שאלה טובה. אבל זה מה שיוצא פה מתוספות. עכשיו מקשה, על זה מקשה המהר"ם שיף, קצת קשה. דספק טומאה מסוטה גמרינן לה, שהוא לעניין אסורה לבעלה. הרי מאיפה למדת את טומאה? מה ששאלנו קודם. את כל מה שלמדת בספק טומאה, למדת מסוטה. הנפקמינה בסוטה היא למה? לא לבצק שהיא הכינה, נכון? לאסור אותה על בעלה. אז מה ההבדל בין זה לבין יולדת? בסדר?
מה? כל הזמן שהם לא לבעלה.
לא, אבל למה אם בסוטה אתה מגדיר אותה כטומאה, נכון? למרות שהנפקמינה היא איסור על בעלה, היא לא לעניין, לסוטה אין איסור להיכנס לבית המקדש, היא נכנסת, נכון? אני חושב שיש לו את המים. אז אתה רואה שזה, סתם קוראים לזה, מה זה סתם? צריך להבין למה, אבל כרגע נגיד כאילו סתם קוראים לזה טומאה, באמת זה איסור. אז איך אתה יכול להגיד לי שיולדת, נגיד זה איסור על בעלה, מה זה משנה? גם סוטה זה איסור על בעלה, ולמרות זאת אתה מתייחס שם לא למספר הספקות אלא לרשות היחיד. אז אני לא מבין, עוד פעם, אומר המהר"ם שיף, אני לא מבין את המשוואה הזאת. לא מבין את המשוואה הזאת, מבחינה מתמטית אני לא מבין.
כאילו, הרב, איסור לבעל ולא טומאה למקדש,
כן?
זה נפקא, כאילו זה נפקא מלטשית, ולעומת זאת, שאנחנו גם
לידי, עכשיו ממנה אתה לומד לטומאות, ולא איסור אישה לבעלה. היא בעצמה איסור אישה לבעלה, אבל אתה לומד ממנה רק לטומאות, ולעניין איסור אישה לבעלה אתה לא לומד ממנה. יש פה סלט שלם. כן. זה מה ששאלה מה ממשיך.
כן, זה שבוע זה
מתורת. למה? לא מתורת.
כי סוטה זה טומאה. סתם איסור על בעלה זה איסור.
אבל זה דיבור, במילים זה טוב.
לא, בסדר, לא אשמע את הסברה של...
אבל לא, אבל לא, אבל לא רק את הסברה. מה זה אומר שסוטה זה טומאה? הרי להלכת סוטה זה איסור, זה לא טומאה. מה שזה טומאה? בסדר שהוא אמר, אבל...
עניין למה שלא איך שולחים...
מה זה טמאה תורה? מה זה טמאה תורה? מתאמין עלה. מה זה מתאמין עלה? מה פירוש? אוסרים אותה על בעלה. לא מתאמין אותה, נכון? אם היא הכינה בצק הסוטה הזאת, עכשיו אני מגדיר אותו כבן. אז בסדר, אז אני מבין שהוא כותב פה טומאה. אבל באמת זה איסור. הקושיה של מהר"ם שיף היא אותה קושיה על ברכת שמואל לכאורה, צריכה להיות. עכשיו הוא לא סתם אמר מילים, אנחנו עוד מעט נראה מאיפה הוא לקח את המילים. בסדר, אנחנו רק אומרים שאנחנו עדיין לא מבינים את הגדר. כי אתה קורא לזה טומאה, באמת אכלס. זה איסור, זה לא טומאה. אז זה איסור. אתה לומד ממנו לכל הטומאות ואומר שאיסורים של אישה לבעלה הם מתנהגים בצורה אחרת מזה. אז אני לא מבין מה קורה פה. זה מה שאמר המשיף. את התוספתא ראינו. בואו נראה... התוספתא אומרת ככה, בואו נכתוב את זה כי אנחנו צריכים את זה בהמשך. ככה, ספק ברשות היחיד אפילו הרבה ספקות תמה. זה נלמד מסוטה. ברשות הרבים אפילו ספק אחד טהור, זה נלמד מקורבן ציבור שטומאה ודאית נדחית מפניו, שכשהציבור טמא הטומאה נדחית והקורבן עושים את הקורבן, וכל שכן ספק בוודאי, כל שכן ספק. עכשיו, את החילוק הזה עוד פעם בין טומאה לאיסור עושה גם משב שמטה, אנחנו לא נראה כרגע. בואו תראו את הנודע ביהודה. אומר הנודע ביהודה, בואו נקרא אותו. בדבר השייך לאיסור ויתר אמרים הספק איסור לחומרה, ואין חילוק לעניין צד האיסור שבו בין רשות היחיד לרשות הרבים צריך להיות. אף שלעניין צד התאומה שבו יש חילוק, אך אינמי באיסור נידות, אף שלעניין צד התאומה שבו יש חילוק בין רשות הרבים לרשות היחיד, אף על פי כן לעניין צד האיסור לבעלה, שזה לא שייך לתאומה וטהרה, אין מקום לחילוקים הללו של תאומה וטהרה. זה אותו חילוק שראינו כבר בראשונים גם כן קודם, ובברית שמואל אומר אותו הנודע ביהודה. ואף, עכשיו מגיעה קושיית המהר"ם שיף, שעיקר החילוקים שבין רשות הרבים לרשות היחיד, ובין דבר שיש בו דעת לשאול לאין בו ילפין מסותה, והרי סותה לבעלה דבר איסור הוא, אז למה אתה לומד משם תומעות ואומר שאיסור אישה לבעלה זה בגדר אחר? נראה לי אני דעתי אתה, משום שאיסור סותה לבעלה לא נאמר בתורה בלשון איסור, רק בלשון תומעה. בתורה, בכל פרשת סותה ופרשת נסוג, לא כתוב מילה איסור, אלא כתוב והיא נטמע, כי נה לאשתו והיא נטמע, והיא לא נטמע. עכשיו שלוש פעמים כתוב את המילה תומעה, תלת זימני ונטמע, דרשינן לבעל ולבועל ולתרומה, כמבואר בסותה. וכתוב פה שלתרומה כן, כן יש פה עודים, בסדר? יכול להיות שתהיתי קודם מה שאמר. ואפילו לרבנן וכו', הוא מביא שבגלל שהתורה בעצם קוראת שם לסיפור, לאיסור בין אישה לבעלה בשם של תומעה, אז למרות שזה איסור, הוא נכנס תחת כותרת של תומעה ולא תחת כותרת של איסור. טוב, זה יפה מאוד השימת לב, רק זה מעביר את השאלה שלנו עכשיו לתורה, זה לא פתר לנו את הבעיה. עכשיו, הלאה. כן. אחרי...
אבל הבנתי את זה, זה לא מאוד, אפילו הרבה ספקות טהור, כאילו קצת, אפילו אחד תאמין, לא יודע...
לא, כשככל שיש יותר ספקות, התאומה נחלשת, נכון? אם יש לך ספק ספקה, יותר קל מספק אחד. אבל בנידה לבעלה, אני קורא במודגש, איסור הבעילה כתיב בפני עצמו בפרשת אחרי מות, ודיני התאומה כתיב בפרשת מצורה. גב דגם בפרשת אחרי, באיסור הבעילה כתיב אלישה בנידת תאומתה לא תקרא, ורד דגם כדי תקרא תאומה, מכל מקום לא תלה טעם האיסור בתאומה. ועד הכתיב בנידת תאומתה לפי שבאמת יטמע. ועוד פרשת קודשים בעונש לא הוזכר תאומה כלל. וכן בכל מקום שתמצא אישה קטע בין רשות הרבים בין רשות היחיד אסורה לבעלה. אומר פה הנודע ביהודה ואומר ככה, תשים לב. נכון שגם נידה נאמר בתאומה, אבל בנידה התורה מזכירה אותה בשתי פרשיות נפרדות. יש פרשה אחת שמדברת על איסור שכיבה עם נידה, איסור קרבה לנידה. זה פרשת איסור של נידה. ויש פרשה אחרת שעוסקת באיסור תומעת נידה. מה קורה כשאדם בא על נידה, אפילו שזה אסור, עכשיו הוא נטמע בגלל זה, מה הוא צריך לעשות, איך הוא נטהר וכו'. זאת אומרת, התורה, נכון שיש גם תומעה בנידה, אבל בנידה אתה רואה שהתורה הפרידה את זה לשתי פרשיות. היא לא תלתה את האיסור בתומעה, זה קשור לשאלה של יוסי קודם. יש פה שני דברים שנובעים, וזה לא שהאיסור נובע מהתומעה, יש פה מציאות שיוצרת שתי דברים נפרדים, למרות ששניהם נוצרו ממציאות אחת. אחד זה איסור לבעלה, ושתיים זה תומעה. לעומת זאת בסוטה, הוזכר רק לשון תומעה, ולכן שם כל האיסור לבעל הוא תחת כותרת של תומעה. אנחנו עוד לא מבינים למה.
שם זה נולד מהתומעה, לעומת בנידה ששניהם יחד.
כן. אנחנו עוד לא מבינים למה, אבל קודם כל רואים שההגדרה שחילקנו קודם היא כבר רמוזה בלשון התורה. צריך להבין את זה עכשיו. כן, חננה?
לא, אני בכל זאת מזכיר ש... לא יודע, אני מבין, זאת אומרת ש... עכשיו, מידה שמעתה לא תקרא, שזה לא
תלה בתומעה. לא, הוא מבין, אל תקשה עליי, כאילו, הוא אומר...
אבל לא רק
שם, כן? לא, כי נידה זה גם תומעה. פה זה חלק מתיאור מציאות. יש איסור נידה תומעתה לא תקרא, כי באמת היא תמאה. אבל האיסור עצמו... האיסור עצמו הוא לא תלוי, התורה לא תלתה אותו בתומעה. בסדר, אומרים לך, מצד האמת, יש לו תומעה, וכשהיא נידה, כשיש לו תומעת נידה, אל תקרב אליה. אבל זה לא שהאיסור נולד מהתומעה. תראה בפרשת סוטה, לומדים את האיסור מהמילה הנטמעה. אבל פה זה לא ככה. פה זה איסור לא תקרב. נכון שהיא גם תמאה האישה הזאת. בסדר, אבל זה תיאור מציאות פה, ככה אני נודע ביהודה מדי. את ונדורה הייתה. רבי יוסף ונגיד.
לא כל אחד כתוב שהיא רק
תמאה,
או
שהיא
תמאה
האישה, זה היה... בנידה. כן, יש פרשה אחת שעוסקת מה קורה כשאדם בא על אישה נידה. עכשיו דיני תומעה של הנידה עצמה ושל מי שבא עליה. ויש במקור פרשייה אחרת לגמרי, שהיא עוסקת בזה שאסור לבוא על נידה. האטוון דאורייתא הוא בכלל כף א', הנושא שלו זה הנושא שלנו. בו ידובר בעניין עידה לבעלה אם הוא איסור או טומאה. זה הנושא שהוא חוקר בו. מביא את התוספות שראינו, ואת הקושייה וכו'. רגע. טוב, תראו בשורה השלישית, בסדר? אחרי עד כאן לשונו. מבואר בזה דאיסור יולדת לבעלה, איננו משום טומאה, רק איסור גריידה הוא, כשאר איסורי תורה. על כן לא שייך ביד ספק טומאה ברשות היחיד ספקות המה. הוא פשוט דהו הדין, דנידה וזווה לבעליהן אינו טומאה, רק איסור. דנידה וזווה ויולדת כולו בני אחד הביקטעינון. אין רמב״ם וכו', ואין ספר ששמטת מה שהבאנו למעלה ולא קראנו כרגע, שדקדק בזה וכו' וכו'. וראיתי בספר הכוזרי, כן, אטמן דאורייט עכשיו, הוא למד כוזרי, לא רק שלמד כוזרי, הוא מעיז להכניס את זה בשיעור גמרא. מאמר ג' סימן ממתה.
שם רבו, שמעת את זה, זה רבו בעצם, מצטט בשם רבו דברים גדולים על
הכוזרי.
שמע לך
פן
תשכח את
הלוי. אה, שלא קראת. לא פה, הוא כותב את זה, פה?
לא פה.
לא פה.
אבל להכניס את כל הגמרא.
כן, כן. אמר החבר, אז זה הקטע שכתבנו שם למעלה. בסדר, בואו נקרא את זה לתוך האטמן דאורייתא כרגע. הטומאה והקדושה שני עניינים זה כנגד זה. לא יימצא האחד אלא בימצא השני. מקום שאין קדושה אין טומאה. כי עניין הטומאה איננו קיים דבר שאסור על בעליו לנוגה בדבר מדברי הקדושה, ממה שמקודש לאלוקים, כמו הכהנים, מאכלם ומבושם, תרומות קורבנו ואת המקדש, וזה זה הרבה, וכן עניין הקדושה דבר שאסור על בעליו לנוגה בדברים רבים ידועים ומפורסמים. רוב מהם שהם כלואים במעמד השכינה, וכבר אוסרנו אותה. ומה שמצינו היום איסור שכיבת הנידה והיולדת אינו מפני הטומאה, אבל היא מצווה גריידה מאת הבורא איסור, במילים אחרות זה איסור זה לא טומאה, עד כאן לשונו. הנה ודאי אין כוונתו דה איסור שכיבת נידה והיולדת בזמן הבית העם מפאת הטומאה, שהרי בעניין איסור השכיבה אין שום חילוק בין זמן הבית לשלו בזמן הבית. רק כוונתו דה מה שאיסור השכיבה נוהג המתה, אף על פי שענייני טומאה וטהרה רובם אינם נוהגים עתה, זה מפני שאיסור השכיבה איננו משום טומאה כלל, מעולם, רק ציווי גרידה של איסור מיתו יתברך כל שאר האיסורים. ומבואר, זה סביר עלי, זיכרונו לברכה, דנידה לבעלה איננה טומאה רק איסור. בסדר, זאת אומרת, הכוזרי אומר, הקדושה והטומאה הם אחד מול השני, לכן לכל מקום שיש קדושה, שם יש בעיה של טומאה. אם נוגע, תמי נוגע בדבר, עכשיו זה גם כן תמי, עכשיו אסור להיכנס לקדושה וכו'. אבל איסור נידה לבעלה זה איסור, זה לא טומאה. והוא מביא גם כן, עוד רגע נחזור על דברים של הכוזרי.
זה באמת מפתיע, זה לא נורמלי להגיד צורה כזאת, לא היינו אומרים אותה לעצמנו,
כן.
דבר כזה.
כן.
מה הסיבה? כי היא טמאה, לכן לא. חוץ מזה, כן. מה הסיבה להגיד שלא?
נכון, אז עוד מעט נחזור לכוזרי ונבר את זה יותר לעומק, על פי דברי הרב ויצמן. היה לו בספר אדרת אליהו לאגרא, פרשת שופטים, אלא כתוב כי יפלא ממך דבר המשפט בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע. ומה שהתורה נחלקת לשישה חלקים, טהור וטמא, אסור ומותר, חיה וזכאי. כן, בין דם לדם זה אסור ומותר, לתאר אישה לבעלה. בין דין לדין הוא חיה וזכאי, בדיני ממונות וכדומה, בין נגע לנגע, טמא וטהור. מבואר, דדם נידה וזיווה, אוסר אישה לבעלה, הוא בסוג של איסור ולא בסוג של טומאה. והיינו בהכרח, משום דה איסור לבעל אינו מפני טומאה, רק איסור גרידה. ומה שכתב, לתאר אישה לבעלה, כוונתו בהכרח להתיר. אלא דנקת לישנא דגמרא ברכות, שגם שם הלשון לתאר אישה לבעלה. שגם צריך להבין שם את הלשון, בסדר. אבל בכל אופן מראה זה כבר מהגרא, שיש חילוק בין ענייני טומאה וטהרה, לבין נידה זה שייך לאיסורים, לא שייך לטומאה וטהרה. עכשיו, בכל זאת צריך להבין, זאת אומרת, אז ראינו יפה, בסדר, ראינו את הנודע ביהודה, ראינו את הדורת המעכוזרי, אבל עכשיו צריך להבין עוד פעם, למה סוטה זה נכלל בגדר של טומאה, למרות שזה גם איסור לשעה לבעלה, לעומת זאת נידה ויולדת וזווה זה בגדר איסור. אז הרב עצמן הוא, מתוך דברי הכוזרי האלה, הוא רצה להגדיר כך. אם יהיה לנו זמן, נעשה את זה הרחבה בכוזרי, אבל זה כבר תוספת. תמיד טומאה היא מול קדושה. אני אחלק לכם תוך כדי דפים שהם גם בשביל המשך הסדר. צד אחד זה עמוד 3, כאילו זה מה שקשור לעכשיו, ועמוד 4 זה אחר כך לסדר, ונדבר בעל פה בינתיים. תמיד טומאה היא מול קדושה, שככל שיש מושג בחזל לפי חיבתן טומאתן, ככל שדבר יותר קדוש, ככה כשתפי הדרתו טומאה היא יותר טמא. לדוגמה, ככה מסבירים למה גוי שהוא מת הוא מטמא רק במגע, לעומת זאת ישראל שמת הוא מטמא גם באוהל, לא רק במגע. לעומת בעל חיים שמת, ששם זה טומאה עוד יותר פחותה מגוי שמת. וזו דוגמה אחת. ויש אור החיים הקדוש. בואו נראה קצת, יש לנו קצת זמן. אז בואו נראה. אז תראו בעמוד 3, בסדר?
אנחנו נכנסים לדור עכשיו של הבנת
המושג טומאה. כן, אנחנו מחדדים את המושג שטומאה היא מול קדושה. מה שאמר הכוזרי, אמר יסוד, זה יסוד צריך לזכור. טומאה היא עומדת מול קדושה. זה לא רק אמירה גריידה, סיסמה כזאת, זה אומר שהטומאה היא גם העוצמה שלה, היא לפי עוצמת הקדושה שנמנעה.
איך זה קשור עכשיו לסוגיה שלנו?
עוד לא הסברנו, איך זה קשור. בסדר? אדוון דאורייתא הוא חיבר אותנו לכוזרי הזה, ועוד מעט תראה למה שהכוזרי זה מאוד מהותי בסוגיה שלנו. אנחנו מביאים את זה בשביל לתרץ את ההסבר בין סוטה לבין נידה. בסדר? עוד לא הסברתי איך, אבל עוד מעט. קודם כל בואו נבין את היסוד הזה, הוא חשוב בצד עצמו גם, כן? אני רוצה טיפה להרחיב בו בכמה מקורות. דבר על מי ישראל אמרת למי שיש כי יהיה זהב, יהיה זהב. למה יש פה, כשחזל הרבה פעמים דורשים, כשיש פרשייה שפותחת דבר על בני ישראל, הם דורשים אותה כמיוחדת לעם ישראל. להפוקי מגויים, בסדר? אחרי לא תכתוב לדבר על בני ישראל. כשכתוב בני ישראל, אז תהיה בדרך כלל איזו דרשה שלפחות משהו פה יהיה מיוחד לעם ישראל. הכל, אולי חלק, לא משנה, אבל יהיה פה איזה משהו שהוא גם מיוחד לעם ישראל. לדוגמה, בפרשיית תמורה, גם כן כתוב מצד אחד בני ישראל, כתוב מצד אחד איש. אז חז"ל דורשים, איש זה לרבות גם גויים, בני ישראל זה למעט גויים, אז דורשים, יש מחלוקת מה מרבים ומה ממעטים, אבל מבני ישראל ממעטים גויים, מאיש מרבים גויים. אז גם פה, חוברים, כתוב בני ישראל, סימן, בני ישראל מתאמים בזיווה, אין עובדי כוכבים מתאמים בזיווה. אותו דבר, אותו מבנה בפסחים, שפורש מן העולה כפורש מן הקבר, בסדר? אז שם דנים גוי, כאילו שגר שנתגרד ערב פסח, בית שם אומרים תובל ואוכל את פסחו לערב, בית לא אומרים, הפורש מן העולה כפורש מן הקבר. אז חזל, אז מסבירים את זה בגמרא, כן, שהוא עלול לטעות, כן, אם תגיד לו, בית אלה סוברים, אם תגיד לו כאילו שהוא יכול עכשיו, באמת הוא לא תמה, הרי גוי הוא לא היה תמה, אין לו תומה כשהוא גוי. אז בעיקרון היה מותר לו לאכול מיד, אלא מה החשש שלי ששנה הבאה הוא יהיה תמה מת, והוא יזכור שגם שנה שעברה הוא היה תמה, כי הוא עוד לא ניתר מתומת מת, וברגע שהוא טבל מיד היה מותר לו, עד לספור שבעה ימים אחד, אז מה יקרה? אם שנה הבאה הוא יתמה יום אחד לפני פסח, הוא יתבול, הוא יחשוב שמותר לו לאכול פסח, והוא לא ידע שמה, לא ידע, יש תקעת נוכריה ולא מקבל תומה, עכשיו ישראל לא מקבל תומה. אז כשהוא היה גוי ונגע באמת, הוא לא קיבל תומה. עכשיו, כשהוא יהודי נוגע באמת, עכשיו הוא מקבל תומה. אז עוד פעם רואים שככל שעולים ברמת הקדושה, ככה גם התומה היא גדלה. יש הבדל הלכתי ב... לכן אני גוזר אליו, אני אומר עליו שגם כשהוא התגייר, למרות שהוא באמת לא תמה, כשהוא טבל ומיד נטהר, אני מתייחס אליו כאילו הוא תמה, כדי ששנה הבאה הוא לא יתבלבל. לא משנה עכשיו, יחשוב שהוא טהור, שלא צריך שבעה ימים, אמר שנה שעברה גם לא חיכיתי שבעה ימים, והוא לא יודע ששנה שעברה זה בגלל שהוא היה גוי, והוא רק עכשיו נהיה ישראל.
אז אני גוזר עליו
שגם עכשיו שיחכה שבעה ימים ולא יעשה, יעשה פסח שני. אותו דבר, מסכת ידיים, אומרים צדוקים קובעים לנו הולכי פרושים, אתם אומרים כתבי הקודש מתאמים את הידיים, ספרי אמירם, כן, ספרים חיצוניים לא מתאמים את הידיים. אמר רבן הלכה מזכאי, כן, ורק זה, הרי גם אומרים עצמות חמור תאורים, עצמות תוכן כמו נגדות מי, אמרו לפי חיבתן איתו מתן. אמר לאף כתבי הקודש, לפי חיבתן איתו מתן, טוב וכו'. כן היה רבי שמעון ביוחאי אומר, קברי עובדי כוכבים אינם מתאמים באוהל, אתם קרויים אדם, אין עובדי כוכבים קרויים אדם. היסוד הזה, שני מקורות שמרחיבים אותו, אחד במוסר אביך, נגיד את זה בעל פה, הזכרנו אותו כבר כמה פעמים, הרב אומר שתופעה טבעית, כל כוח שאתה נמצא בטבע, אז הוא חייב לפעול. אין מצב שהוא לא יפעל. אם תיתן לו את הכלים הנכונים לפעול, הוא יכול לבנות וליצור ולהפרות ולהצמיח. אם תמנע ממנו את הכלים שלו לפעול, מה יקרה? אתה לא יכול לעצור אותו. אז הוא יתפרץ בנקודה שהורסת ושוברת. משלים ששמעתי מהרב בזק ממצפה, כשהייתי שם שבוש, הייתי בדימונה, אז עוד לא היה מצפה. אז משל אחד הוא אמר, פרה שתחלוב אותה, אין לך חלב, אם לא תחלוב אותה היא תמות, בסדר? זה לא שהיא תפסיק לייצר חלב, היא תמשיך, רק אתה לא חלוב אותה, אז גם אתה לא נהנה מחלב וגם היא תמות. עוד משל, נהר שזורם, אתה יכול להשתמש בכוח הזרימה של המים להפיק ממנו חשמל, לטחון איתו קמח, להוציא עמות מים להשקות שדות. אם תשים סכר פתאום באמצע, בצורה בלתי מבוקרת, הנהר לא מפסיק לזרום, הוא ימשיך לזרום, אבל עכשיו זה יציף את כל השדות מסביב ויהרוס בלי כשזה לא מבוקר. ככה גם אומר הרב, ככה גם נפש האדם. שהאדם, כשיש לו כישרונות, אם הוא ייתן לכישרונות שלו את הנתיבים הנכונים, הוא יפיק מזה הרבה תועלת לו ולעולם. אם הוא ימנע את מהכישרונות שלו, כישרונות בתורה, כישרונות במוזיקה, כישרונות במצוות, כישרונות בבין אדם לחברו, לא משנה באיזה סוג של כישרון, אז לא רק שהעולם יפסיד את התועלת, זה גם בסוף, זה יתפרץ במקומות אחרים, הוא יכול להיות עצוב, הוא יכול לכעוס, להיות עצבני, להיות לא יצליח בדברים אחרים שהוא עושה. בסדר? ולכן אומר הרב פה אמירה מוסרית, זה הסוף של הפסקה האחרונה של מוסר אביך, גם בפרט וגם באומה, לחפש את הכישרונות, לא להתעלם מהם, לא רק שלא להתעלם, גם לחפש אותם בצורה יזומה, ולראות איך נותנים להם את המקומות גם בפרט וגם בכללות האומה. אם לא לחפש את הכישרונות של עם ישראל ולהופיע אותם בצורה הראויה, אז לא רק שאנחנו מפסידים אותם וחוטאים לאמת שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, זה גם בסוף יעשה הרבה קלקולים במישורים אחרים. אומר הרב, אחרי כל הסיפור המוסרי הזה, בתוך כדי הוא זורק, אומר, זה גם היסוד של ענייני הטומאה. כן, רק נקרא את המשפט הזה. תראו, במקור של מוסר אביך, שורה הרביעית אחרי הנקודה, יש לזה שורש גדול בדרכי הרע וההפסד של טומאת מת ונבלות וטומאות הטומאות מגופו של אדם. הרב לא מסביר, אבל הוא רק שולח אותנו לשם. מה הוא מתכוון להגיד לכאורה? שכל הטומאות הם גם כן, כשיש לי כוח של חיים שאין לו את הנתיב שלו, מה קורה? הוא שובר, הוא הורס. אותו דבר, מה זה טומאה? טומאה זה כוח של חיים שעשקת ממנו את היכולת להופיע. בסדר? ואז הוא מופיע כטומאה. רואים את זה, טומאת קרי, זה זרע שהיה יכול להפוך לחיים, זה לא היה במקום הנכון, בזמן הנכון, נכון, ולכן זה עכשיו מתמה. אותו דבר, טומאת נידה, טומאת זווה, טומאת מת, זה עשי, כן? אדם שהיה חי, ועכשיו הוא מת, אז יש פה כוח חיים אדיר שהוא עכשיו מפסיק לפעול. זה סי של זה, אבי אבות הטומאה. ככה זה נכון גם בצרת, ליד הלשון הרע, כוח הדיבור שהוא מרכז כוח האדם, שהוא עכשיו מופיע בצורה, במקום להוסיף חיים הוא מוסיף רע בעולם, זה מופיע כטומאה. וכן הלאה, עכשיו שזה נותן כבר פתח עכשיו לעיין בכל טומאה. הקושיה לכאורה למי יולדת, ששם לכאורה יש חיים, אבל אז למה יש טומאה? שמעתי מה רב וינר במעלות, שגם ביולדת הטומאה היא באישה. אצל האישה כל תקופת ההיריון היא נשאה חיים בתוכה, עכשיו היא התרוקנה מהחיים האלה, לכן היא נטמאת, הטומאה קלה, הטומאה שהיא מלווה בכל השמחה של הילד שנולד, אבל בכל אופן יש שם גם טומאה, כי כשהאישה נושאת בתוך החיים יש בה עוצמות גדולות של חיים יותר מצורה רגילה, עכשיו כשהדבר הזה נלקח ממנה אז יש שמחה בוולד, אבל בה יש איזו בחינה מסוימת של טומאה.
זה
מה?
הרדומה
שמתמת את זה. כן. זה באמת, על זה אמרו חז"ל, מי תן תרומת לנו לא אחד, זה באמת סוד גדול. כן, זה משהו, אבל בסדר, לא יודע, שאלה. בכל אופן הרב אומר את היסוד הזה, והכוזרים אותו יסוד, זה יסוד פשוט, רואים אותו.
מה? יולד, מה קשור לחיים? מה הקשר בין טומאה
וטהרה
לחיים?
טומאה מגיעה כשיש חיסרון של חיים. אדם מת, יש טומאה. כי חיים זה קודש. אתם מדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. החיים תמיד נובעים ממקור הקודש. אין חיים בלי הקדוש ברוך הוא. אז כשיש עכשיו הפסקה של חיים, או מניעה של הופעת חיים, זה מופיע כטומאה. האור החיים מסביר את זה מאוד יפה. בוא נראה דרך האור החיים, כן?
יולדת מביאה קורבן כפרה ומגיעה. הכפרה היא על... יש איזה עניין גם.
טוב, יכול להיות, שם יש עוד עניינים, אבל בסדר. אור החיים הקדוש מביא משל מאוד יפה בעניין הזה.
גם חיים וגם קדוש.
כן, יפה, ראייה, יפה, גם אור. אז הוא אומר, הנה אני קורא רגע בפסקה השנייה, בסדר? בשורה השנייה, בפסקה השנייה. והנה ההבדל שבו אומר בני ישראל משאר הגויים הוא באמצעות קבלת התורה. שזולת, לכן זאת, הוא מסביר, זאת חוקת התורה. למה הפרשייה שעוסקת בטומאת מת מתחילה במילים זאת חוקת התורה? הוא בא להסביר את זה שהטומאת מת בעם ישראל היא נובעת מקבלת התורה. למה? שזולת זה אינם ככל הגויים בית ישראל. זאת אומרת, התורה היא זאת שהופכת אותנו לעם מיוחד. מפה מגיעה התומעה גם. מעתה טעמנו צוף דבש עם רי אל. במה שאמר זאת חוקת התורה, פירוש חוקה זו של התומעה ותנאי תארתה תסובב מהתורה. כי על ידי שקיבלו התורה, נעשו עם בני ישראל דבר שהרוחנים השפלים, הכוחות הרוחניים השפלים, כן, לא העליונים, תאבים להידבק בהם, להיותם חטיבה של קדושה עליונה בחייהם גם במותם. בחייהם שבנוגע באמת או יעילו עליו, כדומה תדבק בהם התומה שבמת, ולא תחפוץ להיפרד אם לא בכוח גדול, אשר חקק השם במצווה האמורה בעניין של פרה אדומה. ובמותם גם כן תתרבה התומה, כאמרה המזל בפסוק אדם כי ימות באוהל, ישראל מתמים באוהל ואינו מת מתמים באוהל. וכבר המשלתי במקום אחר עניין זה לשני כלים שהיו אצל בעל הבית, אחת מלאה דבש ואחת מלאה זבל, ופינה אותם והוציאם לחוץ מהחדר, אותה שהייתה מלאה דבש מתקבצים לכל הזבובים והרמסים, ואותה שהייתה מלאה זבל, הגם שיכנסו לה קצת מהרמסים, לא ישווה לשל דבש. כמו כן אדם ישראל שמת, להיותו מלא קדושה המתוקה והערבה, בצאת הנפש ונתרוקן הגוף, התקבצו הקליפות לעין קץ, הם כוחות התאומה, התאבים תמיד להידבק בקדושה ליהנות מהערב. ולזה יתאמה באוהל, אפילו אלף בתים מקורים ואחת פתוחה לחברתה, התאומה תמלא כל החלל המקורה, מה שאין כן אשר לא מזרע ישראל, יתום שולל מהקדושה, אין כל כך התקבצות התאומה, אלא חלק הממית הנדבק בגוף, אשר יסובב הכל היא התורה, הכל בגלל התורה הקדושה שקיבלנו. טוב, דברים נפלאים ומתוקים כדבש, ואני חוזר מפה לענייננו. אומר הרב עצמן ככה, אישה ובעלה זה קדושה. נוסחת קידושין, נוסחת בחיבור בין אישה לבעלה, מדברת על עניין של קדושה. כל פגם בקשר בין אישה לבעלה הוא פגם שהוא, כשאנחנו מבינים שהתאומה היא עומדת מול הקדושה, אחרי כל מה שראינו, כל הרחבה שראינו עכשיו, היסוד בדברי הכוזרי, זה מתבטא כתאומה. עכשיו כשאנחנו בוחנים באיסורים שונים של אישה, צריך לבחון האם זה איסור שהוא קשור, הוא נוגע בקשר שבינה לבין בעלה, או שזה איסור אובייקטיבי. נידה זה לא מתחיל בין אישה לבעלה. נידה יש לה תומעה שהיא תומעה כללית, תומעה אובייקטיבית. כל מי שעכשיו מתקרב לנידה הוא נטמע. זה לא איסור שקשור לזה שהיא נשואה למישהו. כל אישה נידה יש עליה קראת מי שבעלה. זה לא קשור לבעלה. גם בעלה עכשיו, כשאשתו נידה, אז היא גם כן אסורה עליו. אבל זה לא מתחיל מהקשר ביניהם. המקום היחיד שמתחיל מהקשר ביניהם זה בכינוי וסתירה. רגע. כינוי וסתירה זה בעצם מציאות שהבעל אומר, הבעיה פה מתחילה מהאמון בין איש לאשתו. הבעל מגדיר, אני מרגיש שהקשר שלנו נפגע, כי את עכשיו יוצרת קשרים עם אנשים אחרים. ואני רוצה שתפסיק את הקשר איתו ולא תיכנסי איתו לחדר. ולכן עכשיו כשהיא מועלת בזה והיא נסתרת איתו, הפגיעה פה היא פגיעה בקדושה בקשר בינה לבין בעלה, ולכן זה מוגדר כתומה. כן? שאלה מצוינת, זנות. בסדר? שאלה טובה. בסדר? יפה. האיסור העקרוני של זנות הוא לא מיוחד רק לשלב. אני נרחיב על זה גם בשיעור הבא קצת. בסדר? אני כרגע עונה לך אבל תשובה חלקית. איסור, כמו שמחננת, איסור, הבעיה של זנות היא לא מתחילה רק מאישה לבעלה. זה איסור אובייקטיבי. כמובן שכשזה בין אישה לבעלה זה יותר חמור. בסדר? אישה נשואה שמזנה זה לא כמו אישה פנויה שמזנה. אבל עצם האיסור של זנות זה משהו אובייקטיבי בעם ישראל. כינוי וסתירה זה המקום היחיד ששם יש לי בעיה רק בין אישה לבעלה. לכן זה אנחנו בגדרים של תומה. כל איסור או כל תומעה של אישה שהיא מתחילה לא בין אישה, לא בקשר שלה עם בעלה, אלא כמשהו אובייקטיבי, אני דן בגדרי איסור רגילים. נכון שהיא גם טמאה הנידה הזאת, אבל זה לא קשור. לעניין בעלה היא אסורה. לכן היא ידון בגדרי ספק ספקה. וזה מה שהתורה רמזה, שהיא כתבה את האיסור כפרשייה בפני עצמה, לא נובעת מהפרשייה של התומה. ובפרשת סוטה התורה כתבה את כל האיסור בשם של תומעה, כי שם הפגם המדויק בקדושה שבקשר בין איש לאשתו. אחרי זה באור נפלא שהוא יוצא מדברי הכוזרי ומהדברים שראינו ומבאר את החילוקים שראינו בראשונים ובאחרונים. נקודה אחרונה לשיעור שלנו ונצטרך לסדר נוסף קצר לקראת השיעור הבא. מה שכתבנו פה על הלוח, שאל הרב ויצמן, למה המקור לרשות היחיד זה סוטה והמקור של רשות הרבים זה קורבן ציבור. אומר, עוד פעם, הנקודה של סוטה, בין יש לאשתו, הנקודה זה ההתייחדות. וכל פגם בהתייחדות, כשיש לך ייחוד שהוא נפגע, כן, אז שם יש לך תומה. גם רשות היחיד, כל העניין שלה, זה מה זה רשות, רשות היחיד? שהכל מכונס שם תחת שלטון האדם.
יחיד.
יחיד, בסדר. הכל שם ברשות האדם. רשות הרבים, זה משהו שהוא כבר לא, אין שם רשות מוגדרת. שייך לכולם. לכן ברשות היחיד זה מקום של התייחדות. כמו שסוטה, היא מתייחדת עם מישהו, עושים את זה ברשות היחיד. זה מקום של התייחדות. ולכן כל ספק של תומה הוא למה הוא תמיד? כי כשאתה נמצא ברשות היחיד, כל מה שנמצא פה ברשות, יש לו שייכות כלפיך. אפילו אם זה הרבה ספקות, אבל יש איזה שייכות. לכן אם יש איזה שייכות, יש איזה חיבור, לכן זה מתמה, אפילו הרבה ספקות. לעומת זאת רשות הרבים, ספקות האור, זה נלמד מקורבן ציבור. הציבור עוד פעם זה הרבים, כן? זה הנקודה של הרבים. כשיש לי תומעה של הרבה יחידים, וכבר כל הציבור תמה, אז עכשיו תמיד, זה כלל ידוע שתמיד התומעה היא ביחידים ולא בציבור. לכן בקורבן ציבור, אז אם כל הציבור תמה כבר, והציבור הרחב להקריב קורבן, הקורבן נפגש עם הציבור שהוא טהור. וכשאני עולה למדרגת הציבור, אין משמעות לתומה של היחידים. אני כאילו בנקודה יותר עליונה מעל התומה של היחידים. לכן משם אני לומד שכשאני נמצא במקום כזה שאני בו, אני שייך לציבור ולא ליחיד, אז דווקא התומה היא רחוקה ממני. ולכן ברשות הרבים, אפילו הרבה ספקות, הם יהיו תיאורים, כי כרשות הרבים אני מחובר בנקודה הציבורית שהיא עומדת מעל ההתייחדות. ולכן הדברים הפרטיים, אם יש איזו תומה פרטית, אין לה חיבור אליי, לכן אפילו ספק אחד, זה כבר מספיק רחוק, אלא אם כן, בוודאי, אם בוודאי נגעתי, אז יש פה כבר מגע ישיר, זה סיפור אחר.
ציבור לא מת.
נכון, הוא מת מעל הפרטים. אפילו הפרטים מתו, הציבור לא מת. בסדר, זה עוד ביאור בנקודה הזאת, אבל יסוד ש...
ציבור אפשר לקרוא לזה...
כן, כן. היסוד ש... שאותו אנחנו לוקחים גם עכשיו להמשך הלימוד ולסיכום הסוגיה הוא מה שראינו. אמרנו, קודם כל יסוד כללי שראינו תמיד הקדושה היא מול התומה. ראינו חילוק בין כל איסורי אישה לבעלה לבין איסור ספציפי של סוטה, של כינוי וסתירה, שכל שאר המקומות הפגיעה היא בעניין אובייקטיבי. נדע, זה תומה אובייקטיבית. בסדר? זה לא קשור לבין אישה לבעלה, לכן אני בגדרי איסור לפי מספר הספקות. לעומת הכינוי וסתירה, זה עניין סובייקטיבי, לכן אפילו שזה אישה לבעלה, וזה בנקודה של התומעה בין אישה לבעלה, לכן זה המקור לכל שאר ענייני התומות, בשונה משאר ענייני אישה ובעלה, שזה נדע, יולדת, זווה וכו'. בסדר? זה היסוד שאותו אנחנו, קודם כל, אני חושב שזה כבר שיעור בפני עצמו, וזה כבר מבאר יפה את כל מה שראינו בסוגיה של הספקות וכו'. הרב ויצמן בסוף השיעור הזה אמר, עכשיו צריך לראות מה זה אומר לגבי פתח פתוח, אמר ולא פירש, לפחות כשאני שמעתי את השיעור הזה. מה שנעשה בשיעור הבא, לראות איך זה, כן, מה המשמעות של כל היסוד הזה לסוגיה שלנו. כשאנחנו מתמקדים, עוד פעם, תחזרו על הפשט של הסוגיה, כל הדברים המוזרים בסוגיה, כן, אחי כאמר, אחי כאמר, בסוף כאילו לקחו דברים של רבי אלעזר, כמעט לא נשאר כלום ממה שהוא אמר בהתחלה, ויש לנו איזה המצאה חדשה, איך זה עובד הדבר הזה. מה זה פתח פתוח כשני עדים דמי? תגיד סתם, עד אחד זה כינוי סתירה, שני עדים זה גם בלי כינוי וסתירה, ופתח פתוח לא צריך עדים בכלל. מה זה? מה אתה מתכוון כשאתה אומר שפתח פתוח כשני עדים דמי? מה הכוונה? אז מה שאני רוצה שתעשו בסדר, שחצי שעה שיש לנו זה שני דברים. מאחורי הדף שעכשיו חילקנו, אז יש פה רוב המקורות, הם נוגעים בכלל של חסור ומחסרה ואחי כאמר. לא חייבים לראות את הכל, תראו מה שתספיקו. ובסדר, לגבי הכלל נדבר על זה קצת בשיעור. ההרחבה שיש בתחתית העמוד מהשערי יושר, זה קשור להמשך הסוגיה, שהסוגיה היא עושה לנו חילוק בין עד אחד לבין שני עדים. אז הבאתי מקום מהשערי יושר בעניין אחר שמגדיר איזשהו חילוק בין מקומות שמספיק עד אחד לבין מקומות שצריך שני עדים. את החילוק שהוא אומר שם אנחנו נרצה גם על פיו להשתמש בו, להסביר בסוגיה שלנו, גם אם בסדר לא תבינו בדיוק איך, נסו להבין מה הוא אומר. וב-12 ורבע אנחנו נתחיל לשיעור נוסף לפני הסוגיה. כן, יש פה עוד אור.
עושים את זה למעלה וזהו?
אפשר, כן.